אנחנו השבת נקרא בעזרת השם נפתח בספר שמות, ספר הגלות והגאולה. הרמב"ן נכנה את ספר שמות בפירושו בהקדמה לפירושו בספר שמות, הוא קורא לזה ספר הגאולה. ואנחנו יודעים, גם היום אנחנו יהודים שיושבים בארץ ישראל, בארץ הקודש שכרגע מושלגת, חלקה, אנחנו נמצאים במצב של גלות. אמנם פיזית אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ברוך השם, תודה לאל, זה מה שנקרא חצי תאוותנו בידינו. אנחנו רוצים פה גאולה שלמה, אנחנו רוצים בית מקדש, רוצים סנהדרין, רוצים נביאים, רוצים שהמשיח יבוא ויתגלה כבר, כן? אבל בינתיים כנראה אנחנו לא זכינו לזה. איך הדרך שאנחנו יכולים לזכות לביאת משיח? מה מקרב את המשיח? מה מקרב את ימי הגאולה שאנחנו מדברים עליה מצד הנכונות, מצד התפילה של 2000 שנה עוד מעט, ואנחנו מתפללים, ודירושלים מרחה ברחמים תשוב, אנחנו מצפים לישועה, כן? כבר 2000 שנה אנחנו בקירוב מבקשים ומתפללים, ואנחנו רואים, והנה, לא זכינו עדיין לראות, לא זכינו עדיין לשמוע, כל מבשר. אם כן, אין לנו אלא להיצמד לספר שמות לפחות בחלקו הראשון, וללמוד מהי גאולה ומהי גלות. אם אנחנו מדברים על גלות, אנחנו מדברים כדוגמה על גלות מצרים, ולא רק כדוגמה, חז"ל אומרים מפורש, שגאולה האחרונה, כן, היא תקטין את גאולת מצרים. כלומר, היום גאולת מצרים היא דבר מרכזי בחיינו, מזכירים אותה כל יום בתפילות, אנחנו מזכירים אותה בברכות, אנחנו מזכירים הרבה דברים, זכר ליציאת מצרים. אבל בפועל היא תהיה מה שנקרא גאולה קטנה מול הגאולה העתידה במרב ימינו. אז אחרי, בואו נפתח ונתחיל בתחילת הדרך, ומשם נוכל לשאוף כוחות עד שנזכה באמת ובא לציון גואל. במעמד הסנה שמופיע בפרשה שלנו אנחנו מוצאים פסוק מעניין מאוד, שממנו נוכל להיכנס לשיעור, ואני אקרא את הפסוק בתוך דברי התורה. אנחנו מדברים על פרק ג', כאשר משה רבנו נמצא מול הסנה, ויש דו שיח בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אנחנו פתאום שומעים את משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא דבר מאוד מעניין, ובואו נקרא. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר להם? שאלה לגיטימית לחלוטין. כלומר, משה רבנו אומר, אתה שולח אותי לעם ישראל, ואתה רוצה שאני אלך ואומר להם, קדוש ברוך הוא שלח אותי, תגידו, בסדר, איך קוראים לו? ומה אני עונה? כלומר, כשאנחנו מבוננים רגע בפסוק הזה, אנחנו עולות שתי שאלות, או, אם לא נגיד שהן שאלות, עולות שני אורות גדולים מאוד. האם זאת שאלת ברור? באמת כי לא ידעו, לא עם ישראל, ולפי מה שאומר משה, מה אומר להם, גם הוא לא ידע. או להפך, משה רבנו ישנה מסורת בעם ישראל, מה שמו של הקדוש ברוך הוא. אז אם יבואו וישאלו אותי, אז תגיד לי מה אני אומר. כלומר, שמו של הקדוש ברוך הוא היה בתוך עם ישראל, גם בגלות מצרים, ו... היה צריך איזה מין קוד סודי, שאפשר לומר אותו, ובעקבות זה יוכיח משה רבנו שאכן הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אם כן, בשיטה השנייה שהסברנו עכשיו, עולה תמיהה לשאלה של משה רבנו, מה אומר עליהם? אתה יודע, לא? אם זה קוד, וכולם יודעים, גם אתה אמור לדעת, אז למה משה לא יודע? כלומר, איך שלא נסתכל, או שיש לנו קושייה על כל הרעיון, כלומר, מה פירוש, מה שמו של הקדוש ברוך הוא? לא יודעים בכלל שיש קדוש ברוך הוא. אז צריך להגיד להם משהו. אז מה אני אומר? או שכולם יודעים חוץ עם משה. ואם משה לא יודע, מדוע הוא לא יודע? כלומר, אנחנו מסתכלים פה על מצב שבו יש לנו כעין הסתרה של בירור דברים שלכאורה אינם גלויים למשה. וכשאנחנו קוראים את הדברים, כרגע בפסוק הזה, גם לנו הם לא גלויים, יש פה שאלה, סימן שאלה. מה התשובה? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אהיה אשר אהיה, האותיות א' וה' ב-י' וה' זה שם קדוש. לא ניכנס למהות שלו הפנימית על פי תורת הפנימיות, אבל כן נאמר מה פירוש אהיה אשר אהיה. אהיה, כלומר אני לעתיד, אני אהיה כמו שאני אהיה. איך אומר הרמב״ם בנושא של בסוף הלכות מלאכים, שמדברים על הגאולה וכו', ולא נדע עד שיהיה, שיהיה תדע. פילי פלאות. זאת תשובה. כאשר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אמר לו, בסדר, אני מוכן ללכת, בסדר, אבל איך אני משכנע? מה אתה אומר לו? תגיד להם, אני אהיה. זה משכנע. למה שיסכימו? למה שיקירו בו? על מנת להבין, על מנת להבין מה למעשה רומז הקדוש ברוך הוא למשה כאן, נדייק ונשים לב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם, אני לא רוצה לחזור על השם לבד, אהיה שלחני עליכם, זאת אומרת את השם, זה, תגיד להם את הקוד הזה, א' ו-ה' ו-י' ו-ה'. טוב, מה הקוד הזה אומר? נחזור פסוק אחורני, נראה שהקדוש ברוך הוא אומר את זה פעמיים, אהיה אשר אהיה. למה הכפילות? אם בסוף סוף הפסוק אהיה שלחני עליכם, תגיד מה השם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. למה לכפול? זה אולי הנושא המרכזי של מה שחשבתי לדבר בישיבה, ובעקבות השלג אנחנו נלמד אותו כאן. אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רואים פה, שאין שום שינוי. זה אותה מילה, אותה מהותיות, אותה מהות. אין שינוי. ועולה שאלה, מה אין שינוי הזה מלמד אותנו? מה הגדלות בכך שהדבר נשאר כפי שהוא? זה אחד הדברים המרכזיים בחיי האדם. ולכן השיעור שלנו היום, הוא למעשה מתבסס על דבר שאנחנו יכולים לקרוא לו, מעשה האדם בעולם הזה והמידות שלו. ואם כן, מה הקשר בין מעשיו של האדם והמידות שלו? זה קיום רצון השם. מה למעשה רוצה הקדוש ברוך הוא פה באמירה אל משה ובשליחות? להוציא את בני ישראל במצרים. זה רצון השם. הרי אנחנו דיברנו הרבה בשנים קודמות, וכולנו יודעים, כולנו חכמים ברוך השם. אנחנו יודעים שעם ישראל במצרים לא הייתה לו תורה. תורה ניתנה אחר כך. כלומר, המצוות, אם היו בכלל מצוות, זה מצוות שהיו בששבע בני נוח, וזהו. כי כל מה שאבותינו עשו, לא מחויבים אנחנו לעשות אותם, אלא אם כן משה חזר עליהם. כי תורת משה, תורה ציווה לנו משה, ולא אברהם, ולא יצחק, ולא יעקב. ברית מילה כבר דיברנו על זה, אנחנו עושים כי זה ציווי מן התורה לדע משה. זאת אומרת שכל מה שהם אולי שמרו במסורת מאברהם יצחק ויעקב לא חייב אותם, וההוכחה הגדולה שאמרם, אביו של משה, לוקח לאישה את הדודה שלו, יוכבד, וזה אסור מן התורה, זה עריות. כלומר, לא הקפידו על דברים כאלה. גם יעקב אבינו לקח אחיות וזה עריות. זאת אומרת שאנחנו רואים שמצוות שהיו לפני כן, היו מצד הרצון, של העושה, רוצה, מקיים, לא רוצה, לא מקיים. זה גם הייתה המחלוקת בין יוסף לאחיו בנושא של עבר מן החי. שכל אחד הלך לשיטה אחרת. ממילא אנחנו צריכים לדבר פה על משהו אחר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שים לב מי שולח אותך. שאלת מה שמי? אהיה אשר אהיה. אני נשאר אותו דבר. אין שינוי. זאת אומרת, במילים אחרות, האדם צריך להיות במידות כאלה, שהוא יהיה במידות קבועות ולא משתנות. אדם צריך להיות אדם ישר, אז הוא ישר תמיד. אדם צריך להיות איש אמת, אז הוא איש אמת תמיד. כלומר, המידות חייבות להיות ברורות, ולכן הן נקראות מידות. מה פירוש מידה? תן לי בבקשה מידה. זה דבר ברור וקבוע, מכאן עד לשם. זה חצי מטר, זה מטר, זה קילומטר, זו מידה. כלומר, זה לא דבר שהוא בערך. כי אם אני אומר משהו שהוא בערך, זה כבר לא מידה. זה הערכה. כלומר, כשאני מדבר על מידה, אני מדבר על דבר מדוד, מדויק. רק כאשר אנחנו מדברים על מידות, מידות התנהגות של בן אדם, רק אז אנחנו יכולים לבקש ולדרוש מצד האמת שהן יהיו קבועות לאורך כל המצבים המשתנים של האדם. כי זה באמת כל האדם, המידות שלו. אם כן, בואו נתבונן. ונראה מי הראשון שמתבלבל. כלומר, הפרשה שלנו, אם כן, עוסקת בתחילת הגלות והגאולה שנובעת ממנה בהמשך. מה אנחנו לומדים מהדבר הזה? וזה הקדמה לנושא שמדברים על עבודת מידות, זו הקדמה. כי עבודת מידות היא עבודה שלוקחת לאדם הרבה זמן, אם הוא רוצה לעבוד. מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מסתלק מן העולם. כי עבודה של התנהגות של בן אדם היא 24 שעות ביממה, אם הוא ער, ואם הוא ישן, אז מינוס השעות שהוא ישן. כמה ימים בשבוע? 7 ימים. כמה ימים בשנה? כל השנה. כלומר, ההתנהגות של האדם היא מקיפה אין ספור מפגשים עם המציאות, בבית, באוטובוס, ברכב, ברחוב, בחנות, מקום העבודה, מקום הלימודים. איפה שאדם נמצא, הוא מתנהג, הוא מתנהל. והוא צריך להיות באופן קבוע באותה הדרך. אחרת, אנחנו מוצאים מה שקורה, איפה? במצרים. ואני רוצה יחד איתכם להתבונן. הפרשה שלנו פותחת בגילוי מפתיע. מה הגילוי המפתיע? ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. בוא רגע ניקח דוגמה מהיום יום שלנו. תארו לעצמכם שמדינה בעולם הייתה נמצאת במצב מורכב ביותר. יש איזה אסון טבע שעומד לבקוע בה. אף אחד בכלל לא יודע. חוץ מאותו ראש המדינה שרואה משהו, חולם משהו, והוא מבולבל, והוא לא יודע מה קורה, ומישהו בא ופותר לו את העניין, ובאמת מלמד אותו שיטה, שיטה סוציאליסטית, גאונית, איך להציל את המדינה. אוקיי? וזה מתחיל לעבוד. בפועל מה שקורה זה, שבתוך המדינה, יש תנועה כלכלית מאוד גדולה, כי כל העולם בא לקנות שם. כלומר, אם אפשר להגיד שכל מאגרי הכסף, שהיו אז בעולם, הגיעו, למרכז המדינה הזו, לבנק הלאומי שלה. כי כולם באו לקנות, כי מסביב רעב. הם היחידים שקלטו את הרעיון. ולמעשה, בעקבות זה התפתחות כלכלית כזו, זה משפיע על המדינה. יש שפע. יש שפע עצום, יש הרבה כסף. הם היחידים שיש להם אוכל לכל מה שהם צריכים בעלות מקומית. לא צריכים להביא כסף זר. אתה גר שם. אתה פותח עסקים, מרימים בתי קומות, יש דברים חדשים, העולה, המדינה מתפתחת בצורה שאי אפשר להכיר אותה. האם יכול להיות מציאות שאחרי 100 שנה יקום מישהו ויגיד, מי בכלל המציא את זה? זה בכלל לא היה. לא היה רעב, לא היה שפע כזה, זה בזכותנו, זה שלנו. מישהו יקום ויגיד את זה, מה אנחנו נאמר לו? כלומר, מה תושבי המדינה תאמר לו? שאלו אותו אם הוא היה שם באותם שנים. כי כל המציאות מוכיחה שזה בעקבות תהליך סוציאליסטי. היה פה אירוע. אי אפשר למחוק אותו בבת אחת. אי אפשר להעלים אותו. זה כמו שמישהו יגיד היום, רבותיי, אתם יודעים מה, אני חשבתי הרבה, ולפני 150 שנה היה אירוע מסוים, לא היה. מה פירוש לא היה? כל העולם מדבר על זה, מה פירוש לא היה? אז אתה אומר, אז אמרת, נו.
כמו אומרים על שואה עכשיו.
כן, מכחישי שואה. כן, לא היה. נו, בסדר. אז אמרת, נו בסדר, נו אז אמרת. אני דיברתי על זה השבוע באיזה שיעור אחר. אז הכנסתי לי בנושא אמונה, מכחישים של אמונה. אומרים, לא היה בורא עולם, לא היה מעמד הר סיני, לא היה מצרים, טוב, לא, לא עכשיו. זה שיעור שלם. אבל למעשה, יש מישהו בהיגיון שיכול להכחיש מציאות כזו? כל המציאות שלך מוכיחה שזה בגלל זה. עוד הבנק הלאומי שלך מלא באוצרות וכסף בזכות זה. כל ההתפתחות הגלובלית שלך במדינה היא בגלל זה. מה פירוש ויעקב מלך חדש על מצרים? לכן אומרת הגמרא מסכת סוטה, יש מחלוקת בין רב ושמואל, מה פירוש חדש? אז אחד אומר חדש, המלך הקודם מת, יחיה המלך החדש, המליכו חדש. אחד אומר לא, אחד כזה שעשה את עצמו כאילו לא יודע, כלומר שינה תפקיד, הוא לא אותו פרעו שידע היטב מי הוא יוסף ומי זה עם ישראל, אחיו וצאצאיו של יוסף, אלא איך אומרים, החליט שהוא מוחק את זה מההיסטוריה האישית שלו. כבר פה אנחנו רואים שהמהלך הזה, כאשר בן אדם בהבל פה, אז שיקולים שונים ומשונים, יכולים להיות גם שיקולים שנראים לכאורה נכונים, הבה נתחכמה לו, פנרבה, פנפרוס, והיה אם תקרן המלחמה, בנוסף גם הוא אסוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, כלומר סיבה ביטחונית. צריך לטפל באנשים הללו, הם יכולים לסכן את הממלכה. יכולים להיות גם אנשים שיגידו שבגלל שהם שונים, הם לא בדיוק התערבבו איתנו, הם לא רוצים להתערבב עם המצרים, הם שומרים על עצמם, הם חרדים, לצורך העניין. כן? אז צריך להכביד עליהם כלכלית, צריך לגזור עליהם גזרות. בוא נוריד להם קצבאות ילדים, שיקטינו את מספר הילדים, תראו איזה, כמה ילדים יש לכל אחד. בלתי נסבל, אפשר למוטט את הכלכלה המצרית. מזכיר לנו, כן, מאוד דומה למה שקורה היום. כלומר, התפיסה הזו של לקחת מגזר שלם, ולשכוח את כל מה שהוא עשה, בשביל העם שלך, לא בשביל עצמו, בשביל העם שלך בעיקר, ולמחוק את הכל, קשה מאוד. זו המחלוקת. מלך חדש אני מבין שקם טוב, אבל גם אז הוא, איך הוא יכול להתעלם מדפי ההיסטוריה? שהרי כל דבר שהיו בימים ההם, כמו היום, הכל נכתב, אנחנו מוצאים את זה גם כן בספרי מלכי אומות העולם, כן? כמו אצל אחשוורוש, הכל נכתב בספר ונכתב בטבעת המלך. כלומר, יש מישהו שהוא כותב היסטוריה. אז לא היו מחשבים ולא היה אמצעי הקלטה, או לא היה יוטיוב או לא היה ג'ימל. אבל השתמשו בכלים אחרים, פפירוסי, הכל היה כתוב. איך אתה יכול לקראת את הכל ולהשליך? עובדה אפשר. הנה, אפשר. כלומר, כשהתורה באה ושואלת אותנו, מלמדת אותנו את התהליך הזה, שבו אדם יכול להתנער מכל מה שהטיבו לו, מכל מה שהיה קיבל, מכל מה שהיה, זה לא דבר מהפכני. זה דבר שבא בחשבון. זה יכול לקרות לבני האדם. ומאיפה זה בא? זה בא ממידות רעות. זה בא ממידות לא יציבות. זה בא ממקום שבו האדם הופך להיות המרכז והוא העיקר. ולכן כל מי שרק בא לומר דבר כלשהו שלא תואם את מה שהוא רוצה, אז יש שני דרכים לפני אותו שליט. במקרה הטוב, לשלח אותו, לגרש אותו, במקרה הרע, לדאוג שהוא כבר לא יהיה בין החיים. וזה אנחנו גם רוצים, חז"ל אומרים, שלושה היו באותה עצה. איזה עצה? כל הבן הילוד, היאורה, השליחו. הציווי הזה להרוג כל זכר מבני ישראל על מנת לצמצם ילודה, כדי להקטין את הדמיון שיקום צבא יהודי בתוך מצרים וילחם נגד מצרים, אז מצמצמים את הלוחמים. מי הלוחמים? זכרים, גברים. בואו נהרוג אותם כשהם קטנים. אנחנו מוצאים שהיו שלושה באותו דיון לילי אצל פרו. מי היה? פרו. השני, בלעם. יתרו ואיוב. שלושה אנשים. רגע, בוא רגע ונתבונה. מה הם עושים שם? בלעם בכלל ממדיין. נכון? יפה, גם יתרו. כהן מדיין. איוב, יש דף, חצי דף במסכת בבא בתרא, שדן בכלל באיזה תקופה חי איוב. אבל לא היה מצרי. מה הם עושים שם אצל פרעה? משתמע כנראה ששגרירויות של מדינות זרות זה לא המצאה של המאה ה-20. זה היה עוד במצרים. הם היו נציגים של אומות אחרות, שבגלל כל המהלך הכלכלי שיצר יוסף, למעשה היווה מקום שכולם נמשכו אליו, אין מדינית, אין כלכלית, אין ביטחונית. מעצמת על. כולם מגיעים למצרים. ויש שגרירים, אנשים חשובים, שיושבים מפרעו בדיון. כנראה שהיה להם מעמד מאוד חשוב. והנה, מה קורה? בלעם אומר, הודו להשם כיתו. סליחה, לא להשם, אל מואב, אל מדיין. סליחה. הוא מהלל, בוודאי, כל הבן היאור, להרוג אותם, להשמיד אותם. כלומר, זה שאחר כך נקרא בפרשת בלק בספר במדבר, כשהוא בא לקלל, זה ניסיון אחרון שלו לחלות את ישראל, מה שהוא לא הצליח אז במצרים, 40 שנה קודם. אבל לא 40 שנה, יותר, 250 שנה קודם. כי כשהם היו במצרים, עבדו 210, לא, אני התבלבלתי, 210 שנים, זה קצת לפני הגאולה, בסדר, כ-200 שנים קודם. לא הצליח. אז הוא מנסה דרך הכללה עכשיו. איוב אומר, תשמע, תראה, זה לא כל כך, איך קוראים את זה, פוליטיקלי קורקט, זה לא כל כך עובר, תראה, זה לא כל כך יהיה, אולי אחר כך ייקחו אותך לבית המשפט בהאג. שמע, נכון, אבל בכל זאת, תראה, זה לא בדיוק, צריך לחשוב, אבל נתחכמה. בוא נראה, בוא, תמתין, הוא ניסה למצוא זמן. מה אחר כך היה ידוע? איוב קיבל איסורים קצת. ואחרון, יתרו. יתרו שומע את זה, אומר לו, תגיד לי, אתה מרגיש טוב? אתה לא יחוס דבר כדי שקראת טוב? בזכות מה שהיה פה יוסף וכל העם הזה, יש לנו את מצרים של היום. איך אתה מרמז? מה קורה? יתרו כנראה היה צריך להזמין מיד, מיד, טיסת סכר, או מסוג שיבריח אותו ממצרים. הוא בורח למדיין. כי פרעה מוציא כנראה, איך אומרים, או גירוש של אישיות בלתי רצויה, או שולח חוליית חיסול. ממילא, כשאנחנו בונים על שלושת הדמויות הללו, אנחנו באמת מתחילים להבין מה פירוש המילים של הקדוש ברוך הוא, כאשר משה אומר לו, ומה אומר עליהם? איזה קוד אני יכול לומר לעם ישראל, שהוא יהיה קוד ברור, שמכירים אותו מאז אבותינו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אהיה אשר אהיה. כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. זאת אומרת, אצלי יש התמדה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבין, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום בינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זה בפרק ט"ו בספר בראשית. אומר הקדוש ברוך הוא, אהיה מה שאני הבטחתי לאברהם אבינו, לא ישתנה במאומה. זה מה שיהיה, גם עכשיו. זה הרגע. מידותיו של הקדוש ברוך הוא, הן מידות ברורות. ומה עם מידותיו של הקדוש ברוך הוא? גמרא אומרת, מפורש. מהו רחום? אתה. מהו חנון? אתה. כלומר, המידות שבין אדם וחברו. זה אנחנו לומדים לא רק מהפרשה שלנו. אנחנו רואים את זה כמה וכמה מקרים שכביכול הקדוש ברוך הוא פועל בצורה שלא היינו מצפים לה. מדוע? כי זה קשור לבני אדם. כאשר יש לנו את אכילת עץ הדעת טוב ורע, הקדוש ברוך הוא יודע איפה נמצא בן האדם, אם חווה, מתחבאים בין השיחים בגן עדן. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כמו שאנחנו מחפשים, אדם, איפה אתה?
היה כאן.
כן, היה כאן. איפה אתה נמצא? נו באמת, קדוש ברוך הוא. הכל גלוי וידוע לפניך, מה אתה שואל אותי איפה אני נמצא? כן, אומרים חז"ל, לפתוח איתו בדברים. לא להפחיד אותו. לא ליפול עליו מיד, מה עשית? איך אתה מעז? לא, יש דרך ארץ. כאשר קין הורג את הבל, הקדוש ברוך הוא פונה לקין ואומר לו, סליחה רגע, קבעתי פגישה עם הבל, הוא לא הגיע, אולי ראית את אח שלך, אני צריך לדבר איתו. ואומר השם אל קין, אי הבל אחיך? אולי ראית אותו בסביבה, אני מחפש אותו. ואחר כך בוודאי לעניין. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה לטפל במגדל בבל, אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, מה הוא אומר להם? הבה נרדה ונראה. בואו נלך ביחד. בואו נבדוק. אולי באמת אני לא רואה נכון. אין לדיין אלא מה שרואות עיניו. אבל בואו נרד, נסתכל ביחד. נו באמת. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה קורה שם. ללמדך, אומר רש"י בשם חז"ל, דרך ארץ. שדיין דן רק לפי מה שהוא רואה בעיניו. לא מה שהוא שמע, לא שהוא מעריך, זה לא עומד. ללמד אותך דרך ארץ. כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה למחות לסדום, הוא בא לאברהם אבינו. הוא אומר לו, תראה, יש לי איזה בעיה בסדום, אני הולך לטפל, מה אתה אומר, מה דעתך? זה התנהגות של הקדוש ברוך הוא. רואה הכל, צופה הכל. מה אתה משתף אנשים, מה אתה משתף מלאכים, בדיון, בעניין? כן, זאת דרך ארץ. זה בן אדם וחברו, כלומר לא מבחינת קדוש ברוך הוא. אבל כך צריך בן אדם להתנהג אחד עם השני. אם בן אדם צריכים להתנהג אחד עם השני, מישהו צריך לתת דוגמה לאנושות. מי? זה רק יוצר האנושות. מילא כשאמרה משה רבנו, לפני מהלך כל כך כל כך עמוק, לבוא ולומר לבני ישראל, הגיע זמן גאולתכם, הוא צריך לבוא עם משהו ברור, שמוסכם וידוע על כולם. איכן אם כן, נשאר לנו חובת ההוכחה? אם אנחנו באים וטוענים שזה הקוד הידוע לעם ישראל, שיש דברים שהם לא משתנים ויהי מה, ולא משנה מה, צריך לחפש את זה אם כן. כי אנחנו רואים שבמצרים, עם ישראל שנמצא שם, כאשר יש מהלך של המכות וצריכים לצאת ממצרים, באה טענה של שר של מצרים, אותו מלאך ממונה, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין מה הולך פה, יש פה אפליה. יש פה אפליה. מה אפליה? ברוך אתה אדוני, ואני מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
למה יהיה אשר יהיה פה לזמן, לזמן עתיד?
שאלה טובה.
ככה יותר טוב להגיד שמה שיבטח, כמו שאמרתי לאברהם אבינו,
שאלה טובה מאוד.
אז אני אהיה ככה.
מצוין. אני אענה, אתה לוקח אותי בדיוק לסוף, אם אני אשכח תזכיר לי, מצוין. שאלה נפלאה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא ונבדוק. כי שרוצה הקדוש ברוך הוא לגאול את עם ישראל ממצרים, עומד שר של מצרים כמו שהזכרנו. הוא אומר, אלו עובדי עבודה זרה, ואלו עובדי עבודה. מה ההבדל בין העולם לבין המצרי? שום הבדל! כלום! הם לבושים מצרית, מדברים, לא, לבושים מצרית, חיים כמו מצרים. מה אלה זכו יותר מאלה? אומרים רבותינו, שיש שלושה דברים עקרוניים, שעם ישראל עליהם לא זז, לא זז, שומרים על מה שהיה והוא מה שיהיה, יהיה אשר יהיה, גם במצב של עבדות נוראה, גם במצב של המתת הבנים שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם, שלא שינו את שפתם. לא שינו את שפתם, דיברו לשון הקודש. לא שינו את לבושם, נשארו כמו שהיו רגילים בארץ ישראל. לא התלבטו לפי המודרנה המצרית. לא שינו את לבושם כמו שכניהם. נשארו עם אותם בגדים שהיו רגילים, ואני מדבר על בגדים המסורתיים, יכול להיות שלבשו גלביה כזו או גלביה אחרת. אבל אם הם נהגו לקשור ציצית אם היה מצווה כזו, אז הם היו קושרים ציצית גם בגלביה. כבר אם היה להם נגיד כיפה על הראש, אני לא יודע, לא היינו אז, אבל הם שמו כיפה על הראש, למרות שאף אחד לא שם. היה סימן היכר שאף אחד לא שינה בשום מצב. והדבר הכי חשוב, שקושר אותנו לשאלה והתשובה, לא שינו את שמה. ראובן נשאר ראובן, ושמעון נשאר שמעון, ולוי נשאר לוי. מה שואל משה רבנו מהקדוש ברוך הוא? מה השם? מה אומר להם? איזה שם אני אומר להם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך להגיד להם שם. הם יודעים טוב מאוד לשמור על השם. הם לא משנים את השמם לג'ו ועוד כל מיני שמות שאני לא יודע עוד, אני לא בקיא בשפות זרות עם שמות כאלו או אחרים, כרגע בורח לי מהזיכרון. הם לא משנים את שמם. הם נשארים השם היהודי שלהם כמו שקיבלו בארץ ישראל. ו-210 שנים לפחות זה או שני דורות מאז. והילדים שנולדים להם מקבלים שמות יהודיים. שמות עבריים ולא מבטרים. זה השם. תגיד להם אהיה אשר אהיה. הם יבינו את זה מיד. כי זה מה שהם שומרים כל הזמן ביד. הם לא משנים דבר. לא משנים כלום בשמות. הם יעבדו עבודה זרה. ולכהן עבודה זרה יקראו בשם אברהם. לא עיד. הוא יישאר אברהם. זה השם. כשאנחנו בנים היום, אומרים, השאלה שאתה שאלת, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר לו בלשון עתיד, זה בדיוק סוגר את המעגל של תחילת השיעור. הגלות והגאולה זה מעגל אחד. אין בריא לא עבר ולא עתיד. זה הווה. אהיה של עכשיו, זה עבר בעוד רגע. זאת אומרת, מה שעכשיו הוא הווה, בעוד רגע הוא עבר. ומה שהיה עתיד לפני רגע, כרגע הוא ההווה. זאת אומרת, מעגל פשוט שעם ישראל ניצל מתבוללות מוחלטת על שלושת הדברים הללו. שמרו על השם, שמרו על הלשון, שפה, ושמרו על הלבוש. אם אנחנו נסתכל על כל הדורות של עם ישראל מאז ומעולם, הרדיפות, הפרעות, גם הסוציאליזם הרוסי, דברים שנלחמו בהם, בעיקר מה זה היה? שמות? להחליף שמות? גרמו לאנשים להחליף את השמות שלהם. נלחמו בלבוש החרדי המצוי, כל מדינה ומדינה, לפי השם לבשו, ולשנות את השפה, להחדיר שפות זרות לתוך העם היהודי.
למה אנחנו לא מדברים, למשל, כמו תימנים? זה יותר שפה נכונה, יותר אמיתי. עברית יותר נכונה, למשל.
מה פירוש לדבר כמו תימנים? הם מדברים כמונו. כן, אתה מדבר, אתה רוצה לומר למה אנחנו לא קוראים בתורה.
לא, ככה מדברים.
הבנתי אותך.
שזה אתה, יש שינוי בשפה שאנחנו לא משתמשים ככה.
כן, אתה בא ואומר למה אנחנו לא מדברים מחט ועין. אתה מדבר איך שאנחנו הוגים.
טאב, סאב,
כן, 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 כן. איך אנחנו הוגים את האותיות. התשובה, אתה צודק. אבל בתור מי שהגיע מרוסיה, אני אנסה להרגיל יהודי שבא מרוסיה להגיד את האות ה. יהיה לו מאוד קשה. כי אין ה. בשפה הרוסית, נכון? לא קיים, חוץ מאיזה אוקראינה אתה אומר יש. אוקיי, אבל גם כן, אבל כל שאר בשפה לא האוקראינית הרוסית, אין אות ה. אז עכשיו מה עושים? זה לא עובד. כי אתה התרגלת לדבר בלי ה. עכשיו לך תלמד ביהודי, כן? לומר ה, כשהוא בחיים לא למד להגיד ה. אם היית בבית ספר ברוסיה, כן? זה היה אפשר. שבת בבית ספר יהודי ברוסיה, ולומר ה, אז היית יודע ה. לכן הילדים שלך שיגדלו וילמדו את השפה העברית, הם יגידו כבר ה. יש בגלל שאנחנו גלינו מארצנו, ועם ישראל התפזר בכל העולם, במהלך השנים נוצרו קשיים בשפה, בגלל מה שהזכרנו מקודם. ברגע שיש לך התנגשות בין שתי שפות, והשפה המדוברת במדינה שאתה חי היא לא לשון הקודש, אתה לאט לאט מאבד את האקצנט, לאט לאט אתה מאבד מילים, לאט לאט אתה מאבד את היכולת להביע את השפה העברית כפי שהייתה צריכה להיות. מה שאנחנו יודעים ממחקרים, שיהדות תימן סגרה את עצמה מפני כל השפעה חיצונית, ולכן הם המשיכו לדבר כמו שהם דיברו אבות אבותיהם, והם לא נתנו לשפה הערבית התימנית לחדור לתוך חיי היומיום. אז הם המשיכו לדבר בשפה התימנית היהודית, שפה היהודית שהם הכירו מאבות אבותיהם. כשהם היו יוצאים למסחר הם דיברו בשפה הערבית, אבל כשעברו, חזרו בחזרה לגטו היהודי, הם ניתקו מגע עם השפה. הם לא דיברו גם וגם. בתוך עם ישראל, בתוך השכונות היהודיות, דיברו רק בשפה היהודית, ולא דיברו שפה נוספת. היידיש שהמציאו אותה, או הלדינו שהמציאו אותה, זה דבר חשוב מאוד, אבל היא מכניסה לתוכה מילים מהשפה הקיימת באותה מדינה. אז יש תערובת של שפה כבר. ממילא אתה מתבלבל. עם ישראל הוציא ממצרים בגלל שהם לא נתנו שזה יקרה. כלומר, כשיהודי דיבר עם יהודי שם, הוא דיבר איתו בעברית. הוא לא דיבר איתו במצרית. וככה הם שמעו על האיחוד שלנו. אנחנו שמדברים היום ומתבוננים בפרשה, צריכים לזכור, הגאולה שלנו קרובה לבוא. אנחנו נמצאים מה שנקרא בסוף תהליך הגאולה, הגלות. אבל צריכים לזכור שכמו במצרים, צריך לשמור על דברים בסיסיים, דברים מרכזיים שאסור לוותר עליהם, והיא מה? וזה דברים שבן אדם לחברו. זה הדברים החשובים ביותר המקרבים את הגאולה. לא בן אדם למקום, זה מספר שתיים, נכון, חשוב, להתפלל, לקיים מצוות. כל מה שההלכה מחייבת היא מחייבת. אין בזה שום אפשרות לבטל או לקצץ או לעגל. אבל פתאום כל אדם עם הניסיונות שלו, בעזרת השם כולנו נצליח. אבל יש דברים שכולנו חייבים בהם, זה מצוות שבן אדם מחברו. מצוות של הבן אדם מחברו, אין הנחות. אם בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, יש תשובת המשקל, הוא ייבנה באהבת חינם. אנחנו בימים האלה, יש לנו עוד כך וכך ימים, אני לא סופר, אבל עוד מעט יש בחירות. ואם זה היה בחירות ניחא, מילא, אבל כמה לשון הרע, כמה שנאה, כמה אנטיגוניזם, כמה דברים שליליים אנחנו שומעים, כמה דברים אנחנו אומרים. צריך להיזהר, להיזהר מאוד במה שאנחנו אומרים. אסור להוציא לעז, אסור ללעוג, אסור להגיד דברים שהם שליליים גם על השמאלנים הכי קיצונים שיש במדינה. אפשר להגדיר אותם על פי הלכה כך, ואפשר גם להגיד הלכה אחרת, הכל נכון, הכל נכון. אבל נסיים במשל, ומזה אנחנו נגיע למסקנה הברורה. ואני יודעתי, תראו לעצמכם, שמקורבו של מלך, איש קרוב למלכות, הולך ברחוב, ואדם שמסוכסך איתו זורק עליו אבנים, והדבר נודע למלך. מה אתם מעריכים שתהיה תגובת המלך? יש לכם רעיון?
יתפסו אותו
נו יפה, גוזר המלך גזרה, תביאו את האיש הזה ואנחנו הורגים אותו. אבל אדוני המלך, הוא לא זרק עליך, למה להרוג אותו? תכניס אותו למעצר. עונה המלך, מי שזורק אמן על אדם שקרוב אליי, מחר הוא יזרוק את זה עליי. כלומר, כאשר אנחנו מאבדים את העדינות של הנפש, ואנחנו יכולים לפגוע גם במי שמתנגד לנו, עלינו לשכוח ליהודים, עצמנו, בשרנו, אחינו. נכון, הם חלשים, הם חושבים הפוך מאיתנו, הם רוצים אפילו לגרום לנו נזקים, לדעתנו, או באמת נזקים. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי למנוע באופן המותר, ולא לשחרר את היצרים, את המידות השליליות שלנו, כמו כעס, קנאה, תאווה, כבוד, החוצה. לא לפתוח את אותה מגירה של השדים השחורים שיש לנו במגירות, ולשחרר אותם. כי אולי בחירות יהיו, אבל הגאולה מתרחקת. אהבת חינם משמעותה אהבה ללא תנאי. אהבה כפשוטה, מתוך היותנו בשר אחד, בנים של הקדוש ברוך הוא. זה לא נעים, זה קשה.
להסביר שדוד המלך אמר, אני קשה לי להעיד, אולי אפילו אני חושב ככה, קשה להגדיר כמו כללות נגד שררי, נגד, נו ככה הוא אמר, נגד שררים של הקדוש ברוך הוא.
אני לא כל כך הבנתי את השאלה. אתה שואל אולי במילים אחרות, אם אני מסביר, אני אנסה להבין, תסכים איתי, תגיד שהבנתי אותך. איך אנחנו מוצאים בחז"ל ובאבותינו מקומות שגם חכמים וגם אבות האומה, את הדוגמה שלמה דוד המלך, אומרים דברים קשים מאוד נגד יהודים אחרים? יפה. קודם כל, השאלה היא נפלאה ומצוינת. תשובה מתחמקת, תשאל אותו. תשובה עניינית. תראה, דוד המלך, כשהוא מדבר בתהילים, פרקי תהילים, כשהוא מדבר על אויבים, הוא מדבר על אויבים שבאו לקחת את חייו בידיהם. ומה הוא עושה? הוא מתפלל. הוא מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, ומבקש שהקדוש ברוך הוא ידון את דינו. אנחנו לא מוצאים את דוד המלך מקלל, מבזה, משפיל אף אחד ומתנגדיו. לא מוצאים. אנחנו לא מוצאים מילים גסות. או לא, מיד. לא מוצאים מילים פוגעות, כן? במי שהיה נגדו. אנחנו מוצאים תפילה. תפילה, אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל במילים כמו שדוד המלך כתב, אני מסכים. אני אתן לך. לא כל כך.
שם יש דברים כאלו. שתעשה להם כמו לסיסרא.
בסדר. עשה להם כסיסרא, חייבי בנחל קישון. מי יעשה?
שלא יהיה...
קדוש ברוך הוא. מה זה עשה להם כסיסרא? כשם שעשית נס לברק בן אבינועם, שסיסרא מת במלחמה, תדאג לטפל בהם. איך? קדוש ברוך הוא.
שאפילו שלא יהיה מישהו רחמן על היתומים של האויבים שלו.
בסדר.
וגם שהוא היה ככה ברח משאול ו...
כן, אבל לא מקלל.
היה מקרה שהוא אמר שהוא יבוא. שהוא יבוא, שהוא ירצח את הכל שלא נתנו אוכל לחיילים שלו.
אבל עוד פעם, דוד המלך, כשהוא מתפלל, הוא פונה למי שבאמת יעשה את הדברים בצורה הנכונה. אנחנו רואים שני דוגמאות, כאשר שמעי בן גרה מקלל את דוד המלך וזורק עליו אבנים, ביום שהוא חוזר לאחר שאבשלום נהרג, וזה מורד במלכות, זה מלך, ורוצים להכות אותו ולהרוג אותו, אומר לדוד המלך ליואב, לא, אל תיגע בו. מי שלח אותו? הקדוש ברוך הוא שלח אותו לקלל אותי קללה נמרצת. לא, עזוב אותו.
יואב בסוף עשה.
כן, זה עזוב, זה לא מה שיואב עשה. שמי בן גירה ואת יואב בן זרויה טיפל שלמה. אבל זה דוד המלך לא עובד בשיטה הזו. דוד המלך לא פוגע בהם, הוא גם לא מדבר עליהם כן? בארמון, או מוציא איזה פרסום של פרק שלם בתהילים, שהוא מדבר עליהם רע.
אבל לא. הוא נתן את התהילים ללוויים. זה פרסום כזה.
לא,
כזה.
ממש לא.
לא, ללוויים מוכרים, תהילים יש.
בתהילים, ספר תהילים, כן, רבותיי, ספר תהילים, כמו שאתה מכיר אותו היום בקריחה אחת, נמסר למי? אחרי שכבר דוד הלך לעולמו, הרבה אחרי. הקובץ הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו עכשיו, מכל הקובץ הזה, שיר המעלות, 15 פעמים, שיר המעלות ניתן לנביאים לשיר, זה ניתן. כל השאר לא. דוד המלך לא מוציא פרסום, לא מוציא אלון שבת או עיתון המלך.
חוץ מזה, שם בשירים המעלות, שם הרבה שירים שלא, דווקא דוד המלך.
כן.
שם גם של אסף,
וגם
של בני קורח.
בסדר. אני אתן לך, אז יהי רצון באמת שנזכה להיות אנחנו, שלא ישתנו מידותינו, נשמור על שמנו היהודי, נשמור על לבושנו, עם הבגדים שלנו, עם הסמלים שלנו, עם הכיפות שלנו, עם הציציות שלנו, עם הסגנים שלנו, נשמור עליהם, על השפה שלנו. נשתדל לדבר בשפת הקודש כמה שיותר, נכון קשה לאנשים שבאו ממדינות אחרות עם שפות, אבל איפה שאפשר להשתמש בלשון הקודש, ובעזרת השם, יבוא גואל במהרה בימינו ויאורנו מהי דרך השם ונוכל לדייק בכל מעשה ידינו למען הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו אמן.